זה בדרך כלל מגיע בשולחן שבת. ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, כסף ונחושת, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש בעזים ואורות אלים מהודמים ואורות תחשים ועצי שיטין, שמן המאור וצמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים, אבני שוער ואבני מילואים לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שבת, פרשת תרומה. אנחנו מתחילים לעסוק בית כלי המשכן. רובם של הכלים נמצאים בפרשה שלנו, והפרשה פותחת בחומרים שאיתם בנו את המשכן. זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן וכו'. בין היתר יש גם בפסוק A אורות תחשים. מה עשו עם אותם אורות תחשים? נאמר בהמשך הפרשה בקטע השני, ועשית מכסה לאוהל אורות אלים מאודמים ואורות תחשים מלמעלה. זאת אומרת, אורות התחשים היו בעצם הכיסוי העליון של המשכן. מה זה בדיוק אורות תחשים? אורות של בעל חי שנקרא בשם תחש. איזה סוג בעל חי זה? נאמר בגמרא בקטע השלישי בשבת, אמר רבי אילה, אמר רבי שמעון בלוי, אומר היה רבי מאיר, תחש שהיה בימי משה בריאה בפני עצמה, היה ולא יחיו בחכמים עם מין חיה, עם מין בהמה, וקרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן לו למשה ועשה ממנו משכן ונגנז. זאת אומרת, אותם אורות תחשים באו מבעל חי מוזר מאוד. היה לו קרן אחת במצחו. באופן נורמלי לבעלי חיים עם קרניים יש שני קרניים לפחות, לבעל חי הזה יש קרן אחת במצחו. הוא היה לזמן קצר והוא נעלם, אין יותר מזה. אם מבקש לחפש תחש או אורות חשים, אין בשום מקום בעולם, בשום מוזיאון, בשום ג'ונגל או מקום של בעלי חיים. רש"י מוסיף לנו עוד כמה פרטים על אותם אורות חשים בקטע הרביעי. חשים מין חיה. לרש"י ברור שזה היה חיה, כי אף על פי שבתלמוד הבבלי יש בעיה אם זה חיה או בהמה, בתלמוד הירושלמי נקבע שזה חיה. אז כלל בידינו, כל מקום שהבבלי מסופק והירושלמי ברור לו, עוסקים כמו הירושלמי. מין חיה. ולא הייתה אלא לפי שעה, זה כבר ידענו, והרבה גוונים היו לה. זאת אומרת, היה לה הרבה מאוד צבעים. ולכן התרגום אונקלוס מתרגם את המילה תחשים ססגונה, שסס הוא מתפאר בגוונים שלו. זאת אומרת, בעל חי שהיה הולך ברחוב אפשר היה לראות שהוא מרגיש גאה, פראוד, שהוא באמת קלאסה אחרת. או כמה צבעים היו לו בכל הכיוונים. ואף בעל חי לא היה דבר כזה. שאלתנו הראשונה היא, מדוע חז"ל מקדישים כל כך הרבה מקום לברר לנו בדיוק מהם אורות התחשים? הרי אין כאלה היום. היה, נגנז, איננו. אז מה זה רלוונטי עבורנו היום? מה זה חשוב? אם היה, הייתי מבין, אולי נעשה עם זה שימוש פעם, אבל אין יותר. היה לפי שעה ונגנז. אז מדוע חז"ל מבקשים לנסות לברר כמה שיותר מה היה אותו תחש שבעצם כבר איננו ולא קיים היום? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, אדם הראשון ערב גירושו מגן עדן נאמר בקטע החמישי, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. וזה היה כמובן לפני הגירוש, כי בהמשך פסוק כ"ג כ"ד כתוב וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם ויגרש את האדם וישכן מכרם לגן עדן את הכרובים ואת לאט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. זאת אומרת האדם גורש ערב הגירוש, הוא מקבל בגדי אור, כותנות אור. ממה הם היו עשויים? אז נאמר בחז"ל בקטע השישי, בקו המסומן, רבי שמעון בן לוי אמר, גלה כסינון. מה זה בדיוק גלה כסינון? איזה סוג של אור זה? נאמר בשם רב נחמן בירושלמי בקטע השביעי, גלה כסינון, רב נחמן אומר, מה זה? אורות, אורות חשים. אז קורה פה דבר מעניין. אותו כיסוי שהקדוש ברוך הוא מכסה את האדם ואשתו אחרי החטא, שזה אורות חשים, באותו כיסוי מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא שאנחנו נכסה את המשכן מלמעלה. אותו חומר. שאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין הכיסוי שכיסה הקדוש ברוך הוא את האדם ואשתו אחרי החטא לאותו כיסוי שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנכסה את המשכן? וזה אורות חשים. שאלה שלישית ואחרונה, לעולם פרשת תרומה שנקרא השבת התחלה בתחילת חודש אדר. וידועה הגמרא מפורסמת בסוף תענית ודפתפתת בקטע השמיני, אמר רב יהודה בעבר רב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. ודבר מעניין הוא שבתחילת הלכות חודש אב הפתיחה היא משנכנס אב ממעטים בשמחה. בתחילת הלכות מגילה פורים לא נאמר, לא כתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה. שאלתנו השלישית היא, מדוע אותו מאמר חז"ל מפורסם משנכנס אדר מרבים בשמחה לא מופיע בהלכה בהלכות הפורים, בהלכות המגילה? אבל מצד שני, משנכנס אב ממעטים בשמחה, נאמר במפורש. אלה השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ומתוך עיון בסוגיה הזאת נראה כמובן איך הדברים יורדים, מגיעים אלינו לזמן שלנו, לכל התסבוכת והבלבול הגדול שבהם אנחנו עם ישראל נמצאים. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע חז"ל מקדישים כל כך הרבה מקום לברר מה היה בדיוק אותו בעל חי שנקרא תחש? הרי אין כזה היום, הוא נגנז, אז למה צריך לדעת בדיוק מה זה היה? ב', מה הקשר בין הכיסוי שהקדוש ברוך הוא מכסה את האדם ואשתו אחר החטא של האכילה מעץ הדעת לאותו כיסוי עליון שמכסה את המשכן שזה מאורות חשים? וג', למה בהלכה לא נאמר משנכנס אדר מרבים בשמחה, כשם שכתוב בהלכה משנכנס אב ממעטים בשמחה? אז כדי לענות על השאלות האלו ניכנס ראשית לסוגיית השמחה, ננסה לברר אותה וממנה נוכל לצעוד קדימה. שמחה למעשה מופיעה בתורה בהרבה מקומות. מה שמעניין הוא שזה מופיע במקומות מנוגדים אחד לשני. דהיינו, מצד אחד, ושמחת בחגך. זה מובן, מגיע חג, שמחים, עשר, יין, כלים נעים, גדים יפים. כל אחד לפי השמחה שלו, כפי שנאמר בהלכה. מצד שני, נאמר בקטע התשיעי, ובאו עליך כל הכללות האלה, ורדפוך וישיגוך עד ישמדך. למה? כי לא שמעת בכל השם אלוקיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. והיה בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. למה? כתבנו למה. בכל זאת, נאמר עוד פעם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. וזה לא מובן. כל הכללות הנוראות של התוכחה, כי יהודים לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בשמחה. נו, אז מה? אבל עובדים אותו. פחות שמחה, יותר שמחה, מה זה כל כך משנה? אני מבין, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך. לשמור מצוותיו, חוקותיו, טוב. אבל יש עוד סיבה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, זה סיבה לכאלה צרות? התשובה היא, שמחה ביהדות עניינה שאדם מרגיש שהוא מעט מתחבר למה שמעליו. כשזה קיים, יהיה שמחה. לכן, כשאומרים לנו, ושמחת בחגיך, פירוש הדבר, מה קרה שם ביציאת מצרים, בפסח, בקבלת התורה, שבועות, הליכה במדבר, סוכות, מה קרה? הרגשנו שאנחנו הולכים עם בורא עולם יד ביד. ניסים על גבי ניסים. פשוט רק בגלל שאנחנו מחוברים איתו, אנחנו עוברים את זה. אז כל אותו אור שהיה פעם בגדול, כל שנה מגיע אלינו בקטן. כי אנחנו כבר התרחקנו מאז. אבל מכיוון שסוף סוף זה מגיע אלינו, קצת, ושמחת בחגיך. יש איזושהי התרוממות. יוצאים קצת מהסתם ואתה רגיל. מתרוממים יותר. מעניין, איפה מופיעה הפעם הראשונה שמחה? בגן עדן. איך אנחנו אומרים בשבע ברכות? שמח תשמח, רעים אהובים, כשמחך, יצירך בגן עדן מקדם. מברכים את בני הזוג שבורא עולם ירבה להם שמחה כמו שהוא ירבה שמחה לזוג הראשון, לאדם וחווה. מה הייתה בדיוק השמחה של הזוג הראשון? שהם היו קשורים לשורש, למקור, לבורא עולם. אז הברכה לבני הזוג, אם הם רוצים באמת להיות קשורים אחד עם השני לנצח, שלא ישכחו להיות ביחד קשורים עם בורא עולם. אז רק השמיים יהיה הגבול. תמיד יהיה להם הכל. זה הברכה. ברגע שהאדם חטא, זאת אומרת, הוא הפסיק להיות קשור למקור, הוא איבד את מקומו. הוא היה חייב לעבור למקום אחר. סילקו אותו, גירשו אותו, שלחו אותו. הוא כבר לא שם, במקום שואל. ברגע שהוא גורש, ממילא הוא גם איבד את אותה שמחה גדולה שהייתה לו. כל שמחה שיש לו עכשיו במקום החדש, זה כלום לעומת אותה שמחה שהייתה לו כשהוא היה במקום הקודם. מעניין, אנחנו תמיד אומרים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מי אמר. למה? מי אמר? כי שם לא מדברים על שמחה של ווליום. שם לא מדברים על שמחה של מוזיקה וכלי שיר. שם ראו את היהודים שהיו שמחים מחוברים. בגדול מחוברים. וראו את הפנים עם השמחה, ראו זה סוג אחר של שמחה. יצא לכם פעם להיכנס לאדם ענק, אדם גדול, לקבל אתכם במאור פנים, את התמונה הזאת עולם לא שוכחים. כי ראו איזה סוג של שמחה, זה לא כזה רק שלם עליכם. זה כזה שמחה של וואו. אז יעמוד מולו האדם הכי חזק בעולם, עם השרירים הכי חזקים, הוא מרגיש כמו חמאה. מה קרה? מה, הוא מפחיד כל כך? לא. רואים אדם שמחובר למקור, אדם שמחובר למה שמעליו, זה משהו אחר. יש יראה אמיתית מזה. זה לא נמדד בשרירים, זה נמדד במושגים אחרים. זה השמחה. לכן כותב הרמב״ם, בקטע 11, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונה עצמו בשמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבד את השם לוקח בשמחה ובטוב לבב. מלמד אותנו הרמב״ם פשט בפסוק, שמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל. זה לא קל, זה עבודה גדולה, אבל זו השמחה. את השמחה הזאת איבד האדם. למרות שהוא איבד את זה, הוא ואשתו ביחד, אנחנו, בני בניו, קיבלנו עוד הזדמנות. מתי? משעת קבלת התורה. כשהקדוש ברוך הוא פתח ואמר, אנוכי השם אלוקיך, קרה דבר מעניין, פרחה נשמתנו, של כולנו, עם ישראל. והקדוש ברוך הוא יחזיר אותה לנו בחזרה. אבל כשהוא יחזיר אותה אלינו בחזרה, זאת כבר הייתה נשמה אחרת. זאת הייתה נשמה שהייתה מוכנה להישאר אצלנו לנצח נצחים. לעולם, כמו אצל האדם לפני החטא. שנאמר, אני אמרתי, אלוהים אתם. זה מתן תורה. מה קרה 40 יום אחרי זה? איבדנו את זה. אכן כאדם תמותון. זה חטא העגל. אבל מכיוון שההזדמנות הזאת היא ניתנה לנו, היא הייתה אצלנו לפחות 40 יום, ובשעה שבאמת הרגשנו שזו הנשמה שיש לנו, אז היינו מסוגלים אחרי זה לשמוע את כל פרשת משפטים, את כל הדינים של בור ושור ואש ומזיק ונזעק, ופה בלגן ופה בעיה ופה שאלה ופה דין תורה, ואחרי כל הפרטים האלו בסוף פרשת משפטים לעמוד ולומר אין בעיה, נעשה ונשמע, אנחנו מוכנים. לא אמרנו את זה בקבלת התורה ליד כל הקולות והברקים והאש והאשן, שם זה לא היה חוכמה להגיד את זה, שם זה פחד פחדים היה. שם כמו שהיינו, מה שהיו רוצים היינו אומרים. אנחנו ממש חזרנו לנורמליות. ושם אמרנו את זה. כי הבנו באמת, אנחנו מחוברים. מה קרה בשעה שאמרנו נעשה ונשמע? נאמר בקטע ה-12, דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו בגמרא בשבת פחת, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מה זה כתר? כתר בעצם מלמד שעומד לפנינו אדם שמחובר למה שמעליו. כי הרי הכתר זה הגשר בין הראש לבין מה שמעל הראש. כשאומרים כתר מלכות, כתר כהונה, כתר תורה, זה לא שאלה הולכים עם כתרים על הראש כל היום. רואים אדם שהוא מחובר למה שמעליו. זה היה הקטע שקיבלנו. אבל מה קרה אחר כך? לקחו לנו את זה. כי נפלנו בעגל. למרות זאת, בסוף הקטע ה-12, 4 שורות מהסוף, אמר איש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו, שנאמר, ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. אז איך נקראים הכתרים? בלשון הפסוק, שמחת עולם. ממתי כתר נקרא שמחת עולם? כתר נקרא כתר. שמחה זה שמחה. פשוט. כי כשיש כתר, סימן שיהיה שמחה. כי שמחה זה להיות מחוברים לבורא עולם. להיות קשורים יותר. אז מה שמראה כלפי חוץ שזה קיים, זה אותו כתר. זה השמחה. זה היה, ואיבדנו את זה. פעמיים. האדם כיחיד ואנחנו כציבור. ולכן זה ממשיך הלאה, זה פלאי פלאים. גם האדם כאשר הוא איבד את השמחה והוא גורש ונוצר איזה דיסטנס בין הקדוש ברוך הוא לאדם, זה לא רק היה גיאוגרפי. הקדוש ברוך הוא כאילו פה, בצד אחד, והאדם עכשיו במקום אחר. נוצר עוד דיסטנס. האדם קיבל מה? בגדים. מלבושים. קודם לא היה, והיו שניהם ערומים ולא התבוששו. הכל היה טבעי. עכשיו האדם מקבל מלבושים. איך קוראים למלבושים האלה? בלשון הקודש? בגדים. בגד. למה קוראים לזה בגד? בגד זה מלשון בגידה. בגדנו בקדוש ברוך הוא. יש את הבית, יש את הגימל, יש את הדלת. מה חסר? את האלף, שכחנו את האלף, את הקדוש ברוך הוא. וכשקר בחוץ, מה לובשים? מעיל, מלשון מעילה. זאת אומרת, המלבושים הם כאלה שיזכירו לנו שבגדנו ומעלנו באמון שבורא עולם נתן לנו. ולכן זה יזכיר לנו לחזור בחזרה, להתחבר. איך? פשוט. כי הבגד הזה שקיבלנו לא היה סתם בגד. היה אורות חשים. קיבלנו בגד היפה ביותר בעולם. עם כל הצבעים ביחד ונפרד. כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תראו, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם ואשתו, כשהייתם איתי, הכל היה אחרת. אחרי החטא, אתם נכנסים לעולם חדש. לעולם מלא צבעים, או כמה צבעים. ואפשר הרבה פעמים להתבלבל. למה? כי צבע הבגד משפיע על האדם. יש כאלה שעולים על בגדי צבא, גמרנו, אנשים אחרים. הפה מדבר אחרת, הכל אחרת. יש כאלה עולים על בגדים של רופא, עורך דין, או כל בגד אחר, גם איש אחר לגמרי. אז כל הרעיון של אורות התחשים הוא בעצם כדי שנבין לא שהבגד ישפיע עלינו, אנחנו נשפיע על הבגד. יש בגדי צבא, בגדי יום חול, בגדי מלחמה, בגדי שבת, בגדי ספור, בגדי שינה, הרבה בגדים. למרות שהבגדים מתחלפים, הפנימיות לא תתחלף, והיא תשפיע על הבגד, ולא הבגד עלינו. כשיראו אותנו בכל מיני סוגים של בגדים, יראו אדם שמחובר, לא אדם שהבגד עושה אותו, אלא הוא עושה את הבגד. זה העונש, וביחד עם זה ההדרכה, איך חוזרים בחזרה לאיפה שהיינו. זה הבגדים שקיבל האדם ואשתו, אורות תחשים. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא חוזר במהדורה שנייה ואומר לכולנו עכשיו. תראו, האדם איבד את ההזדמנות, נתתי לו את ההדרכה איך לחזור, אורות חשים. אותו דבר אני גם נותן לכם, אבל אני לא נותן לכם את הבגד. אני מבקש מכם שאתם תעשו עכשיו את הבגד הזה, וזה יהיה הכיסוי העליון של המשכן, שכל פעם שהמשכן ייסע תוכלו לראות את הכיסוי הזה. כל פעם כשהוא יחנה, תוכלו לראות את הכיסוי הזה. ויזכיר לכם, כמו הבגד שמכסה את המשכן, ברור לכל שהקדושה היא בפנים, והקדושה פורצת החוצה לכל הצבעים, כך אותו דבר תעשו עם עצמכם. כי בעצם, האדם זה משכן קטן. זה האדם. זה תעשו. לכן, זה פילי פלאים, זה העומק, בדברי חז"ל בקטע ה-15. ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כותנות אור באלף. מה כתוב כאן? זה פילי פלאים. לרבי מאיר היו שני רבנים גדולים. אחד קוראים לו רבי עקיבא, והשני קוראים לו אלישע בן אבוה, מה שנקרא אחר. אחד מת על מיטתו, היו מסביבו בטח הרבה אנשים, לוויה גדולה, הכניס אותו בארגז יפה בטח, הספידו אותו יפה. זה היה אלישע בן אבוה. השני, רבי עקיבא, לא רק שלא מת על מיטתו, היה חייב לברוח שנים מהרומאים, כש כשתפסו אותו, חתכו אותו לחתכות. מכרו את הבשר שלו בשוק ברומי. ספק אם היה מה לקבור. אומר רבי מאיר, אצל הרבי הגדול רבי עקיבא ראיתי איך הופכים קוטנות אור בעין לקוטנות אור באלף. מה שהיה נראה, הנה הכל נגמר, הוא איננו, הוא זה שנשאר לנצח. הוא זה שעל שמו רחובות שלמים בארץ ישראל. הוא זה שנותן את הכוח, גם כשקשה ומסובך, להמשיך קדימה. זה הרבי עקיבא שברגע הקשה הזה, הוא אומר לזה חיכיתי, בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. זה רבי עקיבא. מה נשאר מאלישע בן אבויה? כלום, שום דבר. רבי עקיבא, הוא הפך את הקוטנות אור בעין לקוטנות אור באלף. אלישע בן אבויה נשאר עם עלי תאנה. והתפרו להם עלי תאנה. נו, ואחר כך זה יתייבש והתפורר. לא נשאר כלום. שום דבר. אז אותו רבי מאיר שראה את שני הכתבים, את שתי הקצוות, הוא זה שדורש קוטנות אור בעין, אור באלף. וכמה נפלא שההבדל בין אור בעין לאור באלף זה 69. כמניין הדס. הדס זה דבר שהנשמה נהנית ולא הגוף. זה בשמים. כל ההבדל, היכולת להפוך אור בעין לאור באלף, זה לגלות את נקודת הפנים שיש לנו ולתת לה להוביל את המהלך של החיים. וכשהיא המובילה, אז מתחברים, הם מתחברים טוב, ואז יש את השמחה הגדולה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לנו כעם, אחרי חטא העגל, מה שתעשו עכשיו דרך הכיסוי של אורות חשים שמכסה את המשכן, אתם תלמדו שזאת העבודה. אם תעשו את זה כמו שצריך, אז לא נצטרך את המשכן הגדול, אלא את מה? בקטע ה-16, ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אומר לנו הספורנו בקטע ה-17, ונתתי משכני בתוככם, פשרי שכינתי בתוככם, בכל מקום שתהיו. כמו קודם העגל, שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך. כל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך. זה האידיאל, להפוך את עצמנו למשכן קטן. והמשכנים הקטנים האלה, הם שיוצרים את הבית הגדול, את הבית השלישי. לכן, אם כך, נלך צעד קדימה. פעמיים קיבלנו הזדמנות, נולדנו מחדש. האדם הראשון שנברא, אנחנו כעם בשעת קבלת התורה, והחמצנו את ההזדמנות, ופעם שלישית, בזמן מרדכי ואסתר. נאמר בתהילים, בקטע ה-18, בפרק ובית, תכתוב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלל יה. זה הפסוק. שואלים במדרש, בילקוט שמעוני, וכי עד עכשיו עתידה אומה אחרת להיברות? שהוא אומר, ועם נברא? מה זה ועם נברא? כבר נבראנו. או ביציאת מצרים, או בקבלת התורה, או קודם לכן, בזמן אברהם אבינו. מה זה ועם נברא? אלא אמר רבי דובר רבי סימון, זה דורו של מרדכי, שנברא בריאה חדשה. מה קרה שם? בדורו של מרדכי נבראנו מחדש? התשובה היא כן. כי מה קרה בזמן מרדכי? מסביר פשוט. יהודי הלך לאיזו בדיקה רפואית, יוצא הרופא, אומר לו, סליחה, נשארו לך 11 חודש לחיות. הכל אכול, נגמר, חבל על הזמן. תתחיל לספור אחורנית. היהודי הזה יהיה הבריון הכי גדול בעולם. בדקה, הכוחות שלו עוזבים אותו. ילד יכול לדחוף אותו והוא נופל. חוזר הביתה, עמום לגמרי. אחרי חודש, חודשיים, במסגרת כל הבדיקות, עושה עוד איזה בדיקה. אומרים לרופאים, סליחה, טעינו. או בעצם אין כלום. בשביל בנייה. מה מרגיש אותו אדם? הוא נולד מחדש, הוא יכול ללכת רגלי מקצה העולם ועד קצה, הוא מרוב שמחה. מרגיש שהוא נברא מחדש. זה בדיוק היה בזמן מרדכי. איך? פשוט מאוד. ומרדכי ידע בקטע ה-19 את כל אשר נעשה. מה זאת אומרת? מה נעשה? נאמר בקטע ה-20. הפיל הקדוש ברוך הוא בחייה וערבוביה בתוך שושן. אישה הולכת לשטוח פירות, נפלה מן הגג ומתה. אדם הולך לשוב מים מן הבור, נופל בו ומת. שנאמר ועיר שושן נבוכה. קוראים דברים לא נורמליים. אדם עולה לגג, לא ברור שהוא יורד למטה. אדם הולך לשוב מים, מי אמר שהוא יחזור בחזרה הביתה? אדם עולה על אוטובוס, מי אמר שהוא יגיע לבית ספר? מי אמר שהוא בכלל יחזור הביתה? זה פשוט בלבול גמור. הפיל הקדוש ברוך הוא בחייה וערבוביה. לא יאומן. איפה בשושן? הבירה. בכל התנ"ך המילה בירה מופיעה ביחס לירושלים ושושן. נו, במצב כזה, באיזה מצב נמצאים? בעברית פשוטה? בהלם. בבלבול. זה הרי בדיוק כמו שהיה בזמן מרדכי. הנה, בקטע 21. כי אמן ונבדתה הגגי, שורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פורו הגורל לאומם. כשיהודי נכנס להלם, לבלבול, חבל על הזמן. הגויים מתחילים לרקוד על הגגות. אין דבר שפוגע בנו יותר מהלם, מבלבול. אומר אמן, אני יודע את זה טוב. רק בדרך הזאת אפשר ביום אחד להשמיד, להרוג ולאבד צו אנשים, נער וזקן. כי אם היהודים לא בהלם, אי אפשר להתקרב אליהם בכלל. בדיוק, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. אז מה הוא עשה? ויקרא מרדכי בגדיו. ויבשק בעשר. מה? למה הוא קרא את הבגדים? כדי להראות אבלות? כולם יודעים שקוראים בגדים יש אבלות. אז מה הוא קרא את בגדיו? הוא קרא את בגדיו, פירוש הדבר הוא בא ללמד את העם. הגענו למצב, כבר לא עוזר שום דבר דיפלומטי. בגדים מבטאים משא ומתן דיפלומטי. אסתר עדיין לא מבינה את זה. היא שלחת לו בגדים, היא אומרת לו, מה קרה? יש בעיה? בוא, תשלח נציגים. או אתה תבוא לדבר עם מי צריך. אומר לה מרדכי, את לא מבינה, עברנו כבר את השלב הזה. אנחנו כבר מאחרי זה. כל סיפור הבגדים זה אותו אולי לחדשות, אבל לא לאמת. זה כבר הכל מזויף. זה הכל מחור, זה הכל הצגה. יש דרך אחת. כשקוראים את הבגד העליון, מגלים את הבגד הפנימי, את הבגד העברי, את הבגד היהודי. כשאדם מגלה את הבגד הזה, אפשר להפוך את הכל. כשמרדכי שומע על אותה גזרה, כשכל העם מבין שנפל הגורל, נאמר בקטע 22, בחודש ראשון וחודש ניסן, בשנת 12 המלך רשברוש, הפיל פור להשמיד עם קדוש. יצא בת כה מן השמיים ואמרה, אל תראי כנסת ישראל. אין מה לפחד. אם אתם משנים בתשובה, הוא ייפול בגורל תחתיכם. המצב הזה של לאומן, זה לא יאומן. תראו איזה אבסורד. מתחיל חודש אדר. כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. היום הראשון של חודש אדר ירחם השם. הרוגים, פצועים. תמיד שואלים, איך אמר לי הבן שלי בטלפון השבוע, תמיד שואלים כמה הרוגים? אומר לי, אבא, חבל ששואלים כמה הרוגים. אין בעיה עם ההרוגים. הם כבר מתח ליד כיסא הכבוד. כמובן, המשפחה זה כאב עצום. על החלל, על ההפסד, אבל להם אין בעיה. הבעיה היא זה לכל אותם הפצועים, שברגע אחד כל סדר היום של כל המשפחות השתנה מקצה לקצה, לפחות לשנתיים שלוש הקרובים. שכל מה שבראש זה, מי הולך לבית חולים, לאיזה רופא, מתי חוזרים, מתי הולכים, איך באים, מי בא, מי לא בא, מי יותר טוב, איזה תורנות יהיה, מי יהיה. ברגע אחד, כל המשפחה, זה שוכחים. כשרואים, אז מבינים כמה זה קשה. אז זה היה ראש חודש אדר. מה היה אתמול? היה מעבט אדר. שמה, השופטים בהאג, הולנד, אלה שיש להם דאבל סטנדרט, מנסים גם עם הבגדים והחליפות לקבוע מה מותר, מה אסור לנו. והערב, כל רחבי המדינה הגדולה הזאת, במקומות שונים בעולם, מראים מה היהודים עשו לאותו האיש ב-12 שעות האחרונות שלו. שמי שרק קצת קורא מה שכתוב הזה מסביב, מבין איזה פוטנציאל אדיר לאנטישמיות נוראה זה יכול להוביל. זה פשוט דברים מזעזעים. הרבה יותר מתאים שכל הדברים האלה, שהלוואי ולא היו, אבל כשהם כבר קרו, כשהם יהיו באיזה חודש, אב, למה באדר? מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? זה השלום עליכם, השמחה של אדר? זה נראה מצב ככה מאוד קשה, דווקא מאוד מייאש. אבל מה זה? בדיוק הפוך. כשרואים את כל זה, אז באמת מבינים, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כשמבינים את זה כמו שצריך להבין, אז יודעים שהמפתח להפוך את זה, זה להפוך את האור בעין לאור באלף. שהמפתח להפוך את זה, זה לדעת כמה שזה קשה, כמה שזה כואב, כמה שלפעמים אפילו אין מה לקבוע כאותו רבי עקיבא. וזה מסובך. אבל ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. בדיוק להפך, לא להתייאש, רק להתחזק ולהתעורר ולהבין שהשמחה האמיתית זה לא עד כמה הווליום גבוה או עד כמה הריקוד הוא בצורה זו או בצורה אחרת. שהשמחה האמיתית זה קצת יותר להתחבר עם מי שאמר והיה העולם, עם מי שממנו בא הכל, זה הכל שלו. נקודת החיבור הזאת זה המפתח לכל המהפך. הרי זה נפלא, אנחנו הרי נמצאים ערב הלידה. בניסן נגלו ביציאת מצרים, בימי מרדכי גם היה בחודש ניסן, ובניסן עתידים להיגאל. אז חודש אדר זה כבר סוף ההיריון. איך אומרת הגמרא על הריון? 3 חודשים ראשונים של ההיריון, הוולד דר נמצא במדור תחתון, בחלק התחתון של הרחם. אמצעים בחלק האמצעי. 3 חודשים אחרונים עולה לראש הרחם. כיוון שהגיע זמנו לצאת, מה קורה? מתהפך ויוצא. זה המהפך שאנחנו צריכים לעשות. מתהפך ויוצא. זה הבנהפוך הוא של פורים. כשיש כזה ונהפוך הוא בעצמנו, ליהודים הייתה הוראה ושמחה בססלוניקה. והכל ממש מתהפך. זה לא היה בנינווה, בעוד 40 יום נינווה מתהפכת. וזה כבר היה נבואה אלוקית, היא באמת התהפכה. האנשים התהפכו. אף אחד לא אמר שהעיר צריכה להתהפך. אנחנו כבר רואים הרי שהכל זל. הכל, העולם זל. יש לנו תזכורות קטנות, פה איזה רעידה, מתים 400-500, שם איזה רעידה 40,000, פה משהו, הכל זז. כי לפני הלידה יש צירי לידה, אז זה מתחיל לזוז. זה מה צריך. לכן, מי שנכנס אדר מרבים לשמחה, זה לא הלכה בהלכות פורים, כי פה לא מדובר על שמחת החג הספציפי הזה של פורים, זה השמחה של כל השנה. שמח וטוב לב. במובן החיובי. איך מחוברים יותר לבורא עולם? מה זה העשיר השמח בחלקו? משמח במה שיש לו? אולי הוא רוצה יותר? ולמה שלא ירצה יותר? על מה עושה אותו שמח? כי הוא מבין שהחלק האמיתי שלו זה להיות מחובר. זה המפתח. זה השמחה בחלקו. עכשיו לזה יש יותר טוב. אין יותר, גם טוב. היותר והפחות יותר, או העוד יותר, זה כבר באמת לא כל כך משמעותי אם הוא מחובר. זה השמחה. לכן, נאמר בנביא, זה פילי פלאים. בקטע 25, אומר הנביא, סוס אסיס בהשם, תגן נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע, ומאיל צדקה יעטים, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדק אליה. מה זה ילבישני בגדי ישע? מה זה מאיל צדקה יעטים? פה לא מדובר על בגדים ומעילים של בגידה ומעילה שאנחנו לובשים. בגדי ישע זה בגדי ישועה. מעיל צדקה זה מעיל הצדקה שבאה לתקן את המעילה, והאמונה שבאה לתקן את הבגידה. כשיש את האמונה יש את בגדי ישע ויש גם את כל ישע, יהודה, שומרון ועזה, את הכל יש. וכשיש את הבגדי ישע, את האמונה האמיתית, ואת הצדקה שמתקנת את המעילה, אז תגן נפשי באלוהי. ומה קורה? כחתן יכהן פאר, וככלה תעדק אליה. מתכוננים לחתונה, ששמח תשמח, רעים אהובים, כשמח לך יצליחה בגן עדן מכן. ומה קורה אחרי זה? פסוק א', למען ציון לא יחשב, ולמען ירושלים לא ישקוט. על יצא כנוג הצדקה, וישועתה כלפי דיבר, וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך, וקורח שם חדש אשר פי השם יקבנו, והיית תרת תפארת ביד השם וצניף מנוחה בכף אלוהיך. לא יאמר לך עוד עזובה, או לארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חבצי בה, ולארצך בעולה כי חפת השם בך, וארצך תיבהל כי יבל בחור בתולי ולוך בנייך, ומסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוהיך. אנחנו מובטחים בזה. למען ציון לא יחשה, למען ירושלים לא ישקוט. במה זה תלוי? עד כמה שבאמת נרבה בשמחה. ומה שעוזר לנו זה אותם אורות חשים, אף על פי שהם אינם היום. הם, אז למה כל כך חשוב לנו לדעת את כל הפרטים? כי האורות אמנם אינם, אבל הסיסטם קיים. בכל ארון בגדים יש את כל הצבעים שרק אפשר, ואם חסר אז תוך כמה שבועות הם יהיו. נו, אז מה עושים עם כל הצבעים האלה? זה רק בגד חיצוני של הצגה, או באמת אני מבין שאם זה בגד כזה או בגד אחר, עם כל היופי, העיקר זה נקודת הפנים, היא זאת שצריכה להעיר כלפי חוץ. כשאת זה מבינים, זה התיקון הכי גדול שיש. כי כאשר יוסף נותן לבנימין חמש חליפות, לכל האחים הוא נותן חליפה אחת, לבנימין חמש חליפות. אומר השפת אמת בקטע 24, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן חמש חליפות, והעניין הוא כי הפניניות לעולם אחד, אבל המלבוש מתחלף כפי מדרגות האדם, עולה ויורד, כמו שנאמר, פושטת צורה ולובשת צורה. ובוודאי, התועלת שבאה על ידי הגלות, הוא תיקון המלבוש. כי הרבה פעמים בגלות מודדים אדם לפי איך שהוא לבוש. כי הלבוש, הבגד, זה הדבר הכי חשוב. אבל כשיודעים לראות את נקודת הפנים, אז בעצם מגלים שהפנים הוא אחד, אצל כולנו. ולכן, בוודאי שהתועלת שבאה לידי הגלות הוא תיקון המלבוש. ולכן ביציאת מצרים כתיב כלי כסף, כלי זהב וסמלות, חביב מן הכל. וזה יוסף נתן להם, וזה הדרך איך יוכלו להתלבש בכל אלה הלבושים, כמו שהראה להם יוסף, שלא יכירו. בהתחלה לא ידעו מי זה בכלל, למרות כי היה עומד בצדקו. זה שאמרו חז"ל שרמז לבנימין שיצא ממנו מרדכי, שיצא לפני המלך בחמישה לבושים. ומרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור, זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, ואין שושן צהלה ושמחה. כי מרדכי ידע קודם את אשר נעשה. הוא הבין מה צריך לעשות. כשהוא הבין את זה, הוא הפך את זה מאבל ליום טוב. מצער לשמחה. ואז מה שנשאר זה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. לכן לא להיבהל ולא להתבלבל, ההפך, אם דווקא בחודש הזה שכל מהותו זה ללמד אותנו את אותה שמחה פנימית, וזה ההתחברות לבורא עולם מתוך כל התסבוכת. הרי ממש רואים מסביב הכל מסובך, איך יוצאים מכזה סבך? זה הדרך. אם ידע כך לראות את שמחת הדר, אז יתקיים בנו ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ערב טוב.